יום ראשון, פרשת שלח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, פרויקט מיוחד על הרגעים הגדולים של משפחת דירשו. הפעם עם הרב שפיץ, חשב שכר במחלקת הנהלת חשבונות של דירשו. שואלים פה מה הם חמשת הרגעים שתפסו אותך הכי חזק במהלך השנים שאתה עובד בדירשו. הדבר שאני אומר, הרגע שבו הבנתי את העוצמה וההיקף של פעילות הארגון, הוא אומר, האמת הוא לא כך ותיק, הוא עובד כאלה סך הכל 3 שנים, עוד לא זכה לחוות אחד הסיומים הגדולים על השעה, זאת אומרת, עוד אפיים בהלוכה. אבל הוא חושב, הוא אומר שאת העוצמה של הפעילות אפשר לראות גם בימי שגרה, לא צריך לחכות על הסיומים הגדולים. הוא אומר, הוא חושב שמיד בהתחלה הוא כבר הבין את העניין. שהיה צריך לחשב את שכר של עובדים בדרום אמריקה, בדרום אפריקה, מזרח אירופה, כמובן מכל רחבי ארץ הקודש. עוד נקודה אומר, הרגע שהוא קלט הזכות הגדולה שנפלה בחלקו. כמו כל יהודי ירא שמיים, כשצא מהכולל פנה לעסוק במשלח יד, הרגיש מועקה, מועקה גדולה, מי לא רוצה להישאר ספון בבית השם כל ימי חייו. אבל כמו שאומרים, ההכרח לא יגונה, נאלצתי לצאת לעבוד, כי הבאתי שתהיה לי אפשרות לעבוד במשהו עם נגיעה של תורה, שאני אזכה לחשב את שכרם של מלמדי תינוקות ומגידי שיעורים, ולא של עובדי הייטק וחברת ענק, שאין לה דבר וחצי דבר עם יהדות. אבל מעולם, רבותיי, מעולם לא תיארתי לעצמי איזו זכות טיפול בחלקי לעבוד בארגון כמו דירשו, ארגון שמבוסס כל כולו על זיקו רבי. כל יום שאני מגיע לקדוש ברוך הוא, סליחה, כל יום שאני מגיע לעבודה, אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי להיות מטפל לא יסמית ולא מובן מאליו. דבר שלישי, הוא מספר שבועיים שלוש אחרי שהוא התחיל לעבוד, נכנס למשרד יהודי, שאל לגבי הצטרפות לאחד התוכניות. אז הוא אומר שבמקום להפנות אותו לאגף השני של המשרד שעוסק בזה, פשוט עזרתי לו בעצמי, הופתעתי לגלות כמה מהר הצלחתי להפוך לחלק מהארגון, עד כדי הכרת הכללים, תנאי הצטרפות, דבר שהיה כמובן הכרחי כדי שאני אוכל לעזור לו. דבר, הוא אומר, דבר רביעי, הרגע שהוא פתח את השיעור הראשון של דירשו, וקרה כמה חודשים אחרי שהתחלתי לעבוד בדירשו, מדבר עם חבר שגר בביתר, תוך כדי שיחה, הצעתי לו לפתוח שיעור בדפיים בהלוכה בבית הכנסת שלו. הוא קצת פקפק ברעיון, אבל אני זיהיתי הזדמנות, דחפתי אותו לזה בכל הכוח. כשהשיעור הזה הוקם, התחיל לפעול, ידעתי שאני לא רק מנהל חשבונות בדירשו, אלא גם שגריר שמפיץ את הרעיון, ומסייע בקידום המהפכה הגדולה של הדפיים בהלוכה וששאר היוזמות הברוכות של הארגון. דבר חמישי, הרגע שבו הרגשתי שאני במשפחה טובה. כל אחד שזוכה להרס, בן או בת, שמח שמחה גדולה, כן בסוגריים. אחד שמכיר את הרב שפיץ אישית, אז הוא עשה את זה ממש בימים האחרונים, מזל טוב לו על זה. אז הוא אומר, כשמדובר בילד ראשון, השמחה מעולה גם בהתרגשות, ואולי קצת חשש מה לא נודע. כי אתה פתאום עובד, עובר מסטאזו של עורך, גם קצת מבוגר, במצב חדש של לחתן ילדים. כשהגיע למשרד נוחד הבוקר, ובישר על זה לחברים בעבודה, השמחה הייתה כל כך גדולה. הוא בסר את זה לחברים, תרגשו ביחד איתי, ידעתי שאני נמצא משפחה טובה. אז שיהיה לו במה זה טוב ובהצלחה, והרב שפיץ, אני יכול להגיד לכם שום מהיכרות אישית, אמר מעט ועושה הרבה מאוד, שיהיה לו בהצלחה הלאה. ואנחנו ממשיכים לחתן ילד בפחות מ-$2,000, זה אפשרי. ראש הישיבה והמשפיע החסידי, הגאון רבי יואל רוטב, שיתן בנו בחורו, בעלות מינימלית, איך הוא עשה את זה? יש פה מאמר נפלא של הרב לוסטיגמן. הוא אומר, עבור רבים מאיתנו, חתונה של ילד נשמעת כמו פרויקט מאוד מורכב, וגם יקר במיוחד, אבל במקרה זה הצליח הרבות לסכם את כל הצעות החתונה, ופחות מ-$2,000, איך הוא עשה את זה? אז הוא הנחיל בקרב תלמידי הישיבה, את הרעיון של חתונה צאצאים בהיכל הישיבה. הבסמדש משמש אולם לגברים, חדר אוכל לאולם לנשים, אחרי שהוא שופץ והובזר במרות ותקרה דקורטיבית שמשווה לו מראה של אולם שמחות מכובד. הפרחים, כיסא הקלה, השולחנות, המפות והקלים נרכשו על ידי הישיבה כבר לפני זמן לצורך נסיעת תלמידים שלומדים בה, והם עומדים אכן לכל חתונה שתבוא בשעה טובה, עזרת השם. את האוכל מבשלות נשות הקהילה. בסעודה משתתפים רק בני משפחה מדרגה ראשונה, שכל הערוכים באים לחופה, אחרי זה חוזרים לריקודים, שמתנהלים משעה 8 ועד 10 בערב, ומיד אחרי זה חוזרים הבחורים, מסדרים את המקום לצורך המשך הלימודים כסדרם. פעם שלמחרת, כשהגיע שמחת הנישואים של בנו של הרב רוט, הוא יודע שהבן שלו התחתן באותה מתכונת, בדיוק כמו תלמידי הישיבה. ואכן עמד בדיבורו, כך שבסופו של דבר כל ההוצאות שיהיה לחתונה לא עלו על $2,000. ב-10 התחילה שמחת המיטלטן, שנמשכה חצי שעה בלבד, בלי גרמר ובתחן. 11 בלילה הישיבה קראתה מסודרת ומוכנה ללימודי יום המחרת. נו, אולי באמת הגיע הזמן שכולנו נעתיק את הרעיון המוצלח הזה, ונחתן את ילדינו בקלות ובלי הוצאות מיותרות. אולי באמת. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. פרסם בליסדים באבוסכו. לפני כמה שנים נפטרה גברת ברל עליה שלום, יהודיה שהתגורה בארצות הברית, וככה סיפר עליה הבן שלה בימי השבר. בתקופת כהונתו של נשיא ארצות הברית, ארי טרומן, בעצת היועצים שלו, החליט שכל שבוע יישא נאום במועד קבוע על האומה שישודר בכל אמצעי התקשורת. אחרי התייעצות ארוכה עם מומחים, החליטו שאותו נאום שבועי יוקרתי שודר בליל שבת. בלילה הזה האזרחים שלווים ופנויים, ונוח לטפטף לאוזניים שלהם, תעמולה מוסווית. שמעתי הגברת ברל עליה שלום לבן נחמד, יהודים רבים עלולים להיכשל בחילול שבת, שירצו לשמוע את הנאום של הנשיא. נו, קוראים יקרים, כותב פה בעל המאמר, לאחר בקשת מחילתכם, תרשו להניח שלא היינו אנחנו במקומה, מן הסתם גם ליבנו הנחמץ, אבל היינו ממשיכים את שגרת חיינו מתוך הנחה. הנחה גדולה על, על עם ישראל שנמצא בגלות בין הגויים, אבל הגברת ברל חי, ידע שלאדם מותר לעשות כמו שביכולתו, ומכאן ואילך לקחה דף ועת וכתבה מכתב, תארת הנאמנות שלה לארצות הברית, רצון הכן שלה להזין לנשיא, אבל הציינה שלצערה, היא מנעה ממנה לשמוע את הנאום, כי יהודיה שומרת שבת היא מנועה מלהפעיל מכשיר חשמלי מכל סוג שהוא. אז אני מבקשת ממך, אדוני הנשיא, לשדר את הנאום ביום אחר. מכתב לפה, מכתב לשם, הם שם למעלה בצמרת השלטון, לא קוראים לקפידה מכתבים של אזרחים מן השורה, חבל אם היו מעצים, לא? אם היו מתייעצים איתנו, מה היינו אומרים? אם תן לראות על הדת כשעת הנאום שנבחרה אחרי התייעצויות ממושכות תבוטל בגלל בקשה של אישה שמייצגת תנועות קטן בלתי משפיע. אחרי כשבה היא פתחה מכתב שהונח בתיב הדואר, מכתב שם שנשיא ארצות הברית קיבל את המכתב והוא מתחס לך בכובד ראש. אחרי שבועיים, כשהוא נסע את נאומו בליל שבת, בתום הנאום הוא יודע שמטעמים שונים מכאן ואילך יעבור השידור לימי שלישי. אישה אחת במכתב אחד זכתה בזכות עצמה, בזכות עצומה שאי אפשר לשער אותה. במשך שנים רבות נמנעו רבבות יהודים מחילול שבת בשל ההכרה והאמונה התמימה שמותר עליה לעשות את מה שבחוצה, ומי שאמר בעולם ישלים את המצב. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, רבותיי, ויקריב המקריב קורבנוי. אברך אחד שבכולל שלו יש פה דברים נפלאים מהגאון רבי צחוק זילברשטיין. סיפור מיוחד על אברך שנתקל בקשיים גדולים בהבנת מסכים זוכים. הוא קיבל ברכה ויצא מאדמו"ר, ותשמעו איך הגיב אז רב חיים קניבסקי. אז אברך אחד שבכולל שלו תפיל מות זוכים נתקל בקשיים, הוא התרגל לנושים, נזיקים, לא הסתדר את זה. עד שהוא פרץ לבכי ניסר, התכונן להשם שיעזור לו. הבכי התארך בין לבין עבר שם תמיד חוכם, חדרה את האברך בוכה בכי את המעורים, מתעניין אצלו. שמע מה מדובר, הציע לו להגיע לאחד מגדלי האדמו"רים שבדור שיברך אותו. אותו אדמו"ר ששמע את העניין ואת הבכי, הוא פנה ואמר לו, אני מבטיח לך שהבכי שבכית ימנע ממך לבכות על עיני הפרנסה וימנע ממך לבכות על עיני שידוכים וגם לא על עיני בריאות. אותו אברך שמע את הדברים, התפדד מאוד, אבל שאל בכל זאת על העצה הייעוצה שצייע לו להבין עם דברי הגמור בזבוכים. הרבי ציין בפניו את דברי הגמור בשבס, אומר שלוט ושמי דכסיב אויאס ואויו, אמון עשיתך רחוי סנשויס, חוכמה ודעת, ואמון הזה זרועים, איך זה סמויל, חוצן זה סדר נושים, ישויס נזיקין, חוכמה זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טיירס. אם כן, אמר לו הרבי, אני מציע לך שאתה מתפלל 18 ומגיע לברכת התחוונן, ואת אומר חוננו מאיתך חוכמה בינו ודעת, תכוון היטב, כפי שאמרנו חוכמה זה סדר קודשים, תתחנן לפני הריבונים שלהם שיעזור לך. תעזור לך להבין את דברי הגמור בזוכים. טוב, רך בא אליי, סיפר את הדברים, כן שההבטחה של רבי התקיימה במלואה, וכן אינו בעוד השידוכים, לא בפרנוס, ובורך שמי אני בריא. ועולה על כולנה, הוא אומר, כי התחלתי לכוון בכל נראית החוינן. כמו שאדמור יאסלה, אני מבין דברי הגמורה. וראה זה פלא, דברי הגמורה בזבוכים הפכו להיות מתוקים מדבש ונושי צופים. כששאלתי אותו, מה אתה רוצה ממני? הוא אמר שיש לו בעיה עם המשנברו, שכותב שאסור לשנות נוסח התפילה. אדם שהתפלל אשכנז אסור לשנות ספר, וכן להפך. והוא אומר, הנה עד היום, קראתי נוסח אשכנז, כמו שנתנים בישיבות לטעיות, והרבה אמר לי שאני אכוון כוח מועדן עובדה, זה נוסח ספר, מה לעשות? אז הוא מספר שהוא ענה לו, שברוקח מובא של עובר כסת החון, הנה 17 מילים, כנגד 17 פעמים שמוזכר בתורה שורש המילה חכם. אתה יכול לכוון ככה גם מנוסח אשכנז, למרות שאומרים שם די הרבה נאות, כי לא מזכירים חוכמה. כיוון שהמילים, המילות הברכה מרומזות 17 מילים של חכם התורה, אתה יכול לכוון לשורש הזה, גם בנוסח אשכנז. טוב, זה לא מצא חן בעיניו כל כך, כי הוא רצה לעשות בדיוק כמו שהרבא אמר לו. אז הוא מספר רבי יצחק זילברשן, שכשהיה אצל רב חיים קניבסקי, הוא סיפר לו את זה, אז אמר לו משהו מחודש. אמר לו, תגיד לאברך שיכול, תגיד ב-18 את שתי הנוסחות, גם חוכמה בין עבודה, וגם דאו בעיני המאסקל, והוא הסביר שהמשנה כתוב שאסור לשנות, רק כשמוסיפים ואומרים את שתי הנוסחאות, זה כבר לא נקרא שינוי. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו בקובץ גיליונות, פרשת שלח לפני כשנה. יום אחד בשעת ערב מאוחרת, סיימנו בשל יהודי לפקוביץ' את הלימוד הקבוע עם החתן של רבי יוחנן קורלנסקי בישיבה, בחדר שלהם. הגיע להתייעץ עם איזרם מהישיבה לצעירים. שאל שאלה, רבנו כדרכו ענה בסבלנות. ביקש להיפרד. שאלת הרב מיכל ליהודה, אתם ממהר? להפך, הוא שאל את מושל יהודה. הוא אומר, אז אמר לו שלא. אז אמר לו, סליחה, רב מיכל ליהודה שאל את הרם אם הוא אומר, והרם אמר לו שלא. אז הוא ביקש ממנו שיתלווה אליו בדרך הבית, הוא רוצה לספר לו משהו. אמר לו, כיוון שאתה מתעסק עם תלמידים, כדאי שתשמע. טוב, ירדו מדרגות, יצאו לו אחר, הוא מספר שעצמו פעם תלמיד, לא למד כלום, לא רק לא למד, הוא עצמו היה ריק ומנוער, מטוירו ואירו. עד כמה שהפכתי למצוא בו איזה מיילה, מידה טובה. לא מצאתי, הנהלת הישיבה דנה במצב שלו, אמרו שאין שום סיבה להמשיך להחזיק אותו בישיבה, אין תועלת, לא לישיבה, גם לא לבחור עצמו. בקשו להוציא אותו מהישיבה, אבל אני ביקשתי שיתנו לו אורכה לנסות שוב. ניגשתי לה ואמרתי לו שאני מחפש עם מישהו ללמוד אותו. ואני שואל אותו, מסכים ללמוד להיות לחברו זה. טוב, הבחור לא אדם, אבל כמובן שמח. קבענו ללמוד פעם בשבועיים חברו זה משנברות. טוב, מיד שראיתי ששמח בקביעות, אמרתי לעצמי, קודם כל הנה, מצאתי בו איזה מעלה, הוא לא רואה, הוא מרק לגמרי, הוא לא שמח. מה מופקע מכל זה פשוט רחנוק, אז אני הולכת למקום אחר, לשחק, לא מחברות זה ועוד איתי. נו, אז סימן שכן יש בו משהו. באמת פעם בשבועיים למדתי איתו חצי שעה, ומאותו זמן, הוא מספר, הבחור השתנה לחלוטין. לאט לאט התחיל לעמוד, לעלות בתורה, ללמוד קרוא, להתפלל כמו שצריך. וכך הוא נשאר בישיבה, גמר את הלימודים בהצלחה ברוך השם. טוב, הוא הלך ללמוד ישיבה גדולה, אבל אחרי 3 חודשים עזב את הישיבה, הלך לצבא, שמעתי על זה מאוד כאב לי. האמת לא הופתעתי, הכרתי אותו, ידעתי שזה עלול להיות. חלפו כמה חודשים, מאותו שמה מוצערת, יום אחד שאני בבית דופקים בדלת, אני פותח, עומד מולי אותו בחור, ובלי כל בושה, הוא הגיע לבוש בבגדי הצבא. ברגע הראשון, הייתי עמום, לא יודעת איך להגיב. אבל מיני ובי תשתתי ומיד אמרתי לו, הנה החברוסי, טוב שבאת, איך אני שמח שהחברוסי הגיע. תוך כדי אני מכניס אותו, אומר לו, מה אתה להמשיך את החברוסי? אני כבר מוצא מהארון שני משני ברורים, ישבנו ללמוד, סיימנו. ראיתי על פנים שלו שהוא נהנה, חזרתי לציין בפניו את השמחה שיש לי, שהוא טרח ובא להמשיך את החברוסי, כמה זה יפה מצידו. הפרדנו לשלום כשאני מלווה אותו לדרכו בחום, ומאז בכל פעם שרקנו לו להשתחרר מהצבא, דבר ראשון, עוד לפני שאני נוסע לבית של ההורים, היה מגיע לבני ברק, כי מאוד חשבתי שם יש נברור. הוא סיים שם בצבא, ומיד הלך לישיבה שבעלי תשובה ללמוד שם. לא היה לו קל, אבל הוא עמד בזה בעוז. עמד ונתעלה עד לנישואים עם בת ישראל קשר, והיום יש לו בית ומשפחה שמתואר ממש. סיים רבנו את הסיפור המפעים, ואמר לבן שיחו, את זה רציתי לספר לך, כיוון שאתה מתעסק עם תלמידים. מה אנחנו ממשיכים, רבותיי, עם השו"ת היומי? שאלה משולחנו של רב מרדכי לוי שוורץ וצליטה. ברבו ענות שמחה מודיעין אליד. שאלה, בביתנו אנחנו עומדים בסעודה שלישית מספר אורך השבס, שאני מסיים ללמוד את ההלכות על מניח את הסימניה, כמו שסיימתי, עבור השבת הבאה, השאלה אם יש יישום מי יכין לשבס הבאה. טוב, אז כנראה שבאורך השבס עצמו הוא לא מצא ששואלים את זה, אז ענה לו רב מרדכי לוי שוורץ שיש בזה מחלוקת בפוסקים, יש איסור מכין משבת לשבת. אבל בנידון של הנחת סימניה נראה להקל, כי הוא לא עושה מלאכה מיוחדת לצורך שבת. סוגר את הספר בצורה מסודרת. וכן כתב בספר אורחות שבת, זה כן כתוב שם בספר, איי איי איי, עוד לא הגיע לעמוד הזה. ואנחנו ממשיכים מדף רמי בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שפ"ב, סעיף י"א, ושפ"ג, סעיף א'. מדוע מתבטל עירוב חצרות כשהגוי חוזר הביתה באמצע השבת? וכיצד מותר לזכור ממנו את רשותו בשבת? כפי שכבר על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים, וכדרכי נלמד גם אנחנו תנאי דפיים בהלוכה. כפי שכבר למדנו, חצר שגרים שם יהודים וגוי גזרו חז"ל שלא יחול בעירוב חצרות, אלא אם כן דרי החצר היהודים יזכרו מהגוי את הרשות שלו. אבל אם הגוי בכל בני ביתו יצאו לפני השבת לעיר אחרת, ואין בדעתם לחזור הביתה אחרי השבת, העירוב חל. ואם חלק מבני ביתו נותרו בבית, העירוב לא חל, אבל ניתן לזכור מאחד מהם את רשות הגוי, גם שלא בידיעתו. ונחלקו הפוסקים עם הדין הזה, כשהגוי יוצא מביתו למשך כל השבת, העירוב חל. אמור רק במקרה שיצא למקום כל כך רחוק, גם ישנה את דעתו בשבת וירצה לחזור הביתה, לא יספיק להגיע הביתה לפני שמסתיים את שבת, או גם במקרה שהוא יוצא למקום קרוב יותר. ואם מצאו שהגוי חוזר הביתה בשבת, או שהוא לא יוצא לעיר אחרת, למקום קרוב בעיר הזה, לכל הדעות, העירוב לא חל. כשהגוי יצא למשך כל השבת, באופן שהעירוב חל, ולבסוף הוא חוזר הביתה בשבת, עירוב החצרות מתבטל. ולא אומרים בנידון זה תקע לידוע בהלכות עירוב חצרות, שעירוב שחל בגזרת שבת חל למשך כל השבת. ועד שכבר מלכתחילה, ההחלטה של הגוי לא לחזור הביתה בשבת, לא החלטה כל כך חזקה, שהרי בשונה מהיהודים, הגוי רשאי לצאת את דרכו בשבת ולחזור הביתה בכל מקום שהוא. ולכן, כשהוא חוזר הביתה, הוכיח סיפה על תחילות. הרי זה כאילו נודע לנו בגזרת השבת שהוא מתעתד לחזור הביתה, במקרה שבו בגזרת שבת כבר ידוע שהעירוב עתיד להתבטל. לא נאמר הכלל הזה שהעירוב שחל בגזרת שבת חל לכל השבת, וגם באופן שיוצא למקום רחוק, זה שהוא חוזר הביתה מוכיח שכבר לפני שבת הוא יצא לדרכו חזרה. כניסת השבת כבר היה קרוב יותר והתעתד לשוב. כשהגוי חוזר הביתה, העירוב מתבטל, אפשר לזכור ממנו את הרשות בשבת, כי זה לא זכירות של ממש, רק פעולה כאין זכירות, שתקנו חז"ל בשביל להתיר את החצר, והזכירות לא גורמת לזה שהעירוב בחצרות שנעשה בערב שבת יחזור לכמותו, כיוון ששיבת הגוי הביתה מוכיחה שמלכתחילה, היה עירוב העתיד להתבטל. ועירוב כזה אין בכוחו לשוב ולחוב. אבל לאחר סרירת רשותו של הגוי, אפשר להתיר את תיתול החבצים מהחבטים לחצר באופן הבא. כל היהודים שגרים בחצר יבטלו את הרשות שלהם לגבי אחד מהם, ואז יהיה מותר לו בלבד לטלטל מהבית לחצר. ולהפך, אפשר גם להתיר לאחרים לטלטל מהבית שלהם לחצר על ידי שאותו אחד יחזור ויבטל את כל הרשות לגבי אדם אחר, וכן הלאה. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי, חצר שגרים בשני יהודים וגוי, ויש ליהודים פתח או חלון בין הבתים שלהם, וירבו זה עם זה, מותר להם לטלטל חבצים מבית לבית, דרך החלון מהפתח שביניהם, גם אם לא סחרו את רשות הגוי. חצר שגרים בה יהודי אחד וגוי, ולבית של היהודי, בית א', צמוד בית של יהודי אחר, בית ב', שלא פתוח לחצר הזאת, ובין שני בתי היהודים, יש חלון או פתח וירבו עירוב חצרות אחד עם השני, זה לא מתיר לטלטל חבצים מבית ב' דרך בית א' לחצר. וטלטול חבצים מבית ב' לבית א', יש עשרים ויש מותרים, ואם זכו מהגוי את הרשות, מותר להוציא גם לחצר, ויש עשרים. הוא כדרכי נפיג מאה ימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו בקצרה, בשוצרוכת שמקובד במחיצות מארבעה צדדיה. הוא באחד הצדדים מפרצה, מחיצה בפרצה שרוחבה לא עולה על עשר רמות. והפרוץ, הפרוץ מרובה לא עומד, דהיינו על החלק שלא נפרץ. אין צורך להשלים את המחיצה אלא מספיק בתיקונים שונים, כמו שפורד בשולחן אורך, סימן שני אורך סגימן. אבל אם נפריצה המחיצה גם באחד משלושת הצדדים האחרים בפרצה אחת או בכמה פרצות, שרוחבן יותר משלושה טפחים, והפירוץ של המחיצה הזאת מרובה לעומד, עכשיו כאילו כל המחיצה שבצד לא קיימת. ומכיוון שהרשות לא מוקפת בארבע מחיצות, דינה כיכר מלאיז. ואם יצאו במחיצות שבצדדים האחרים, העומד שבכלל עקב המחיצה מרובה לפירוץ שלו, יש אומרים שהעומד מבטל את הפירוץ, אבל לדעת המשנברו והחזון איש, העומד שבצדדים האחרים לא מצטרף לבטלו. עד כאן בעניין הזה, דף היום תלמוד בבלי, מה המיוחד בספירה הפרסית? ומנען עשרה עשרה מי קדוש, ומה הדין אם יצאו שתי בהמות בעשרים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, מה אתם עושה את חוירס, דף סמך הוא בשלוחה שתיים, יוכל לשמר את השיעור מפה הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, מי הרי לא חפץ בחיים רבותיי, אתם מוזמנים להצטרף ללימוד היומי. אנחנו חוזרים היום לקראת סיום הפתיחה, מונח חפץ חיים עוד שני עשים האחרונים ברשימה שעליהם עשויים ספר שנור לעבור. בדבר שקר כלי חוק, במקרה שהוא מספר דבר גנות שהוא שקר, שאז גם השתנה שמו למוצי שמרה, שהעונש שלו חמור מסתם ושנור וברשו לשלם. אמנם, בביאורים ומוספים, לא אמנם, סליחה, בביאורים ומוספים מובא בשם החפץ חיים, ואלן שגם הוא לא משקר ממש, אלא רק משמיט הרגע של הדברים. ואם אלה על ידי זה הוא גורם להבנה לא נכונה של העובדות, זה נחשבתי שקר, קוצת שמרה. עוד כדבר חובץ חיים, שנראה שעובר גם הנסה שלו הולכת בדרוכו, כשמצטבן בזה לילך במולדתו של הקדש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אותו רחום? מצינו בקדש ברוך הוא במולדתיו הקדושות והתורות שהוא שונא בלתורה בכל אופנים, גם על איש גרוע. שקר מהחובץ חיים נמצא שם סיפור שנור עובר ב-14 אסלים מלבד ה-17 לבים. ואומנם לא שייך שיבואו על כולם בת אחת, כי יש אסים עולמים ששייכים רק באופן מסוים. שלמים ואסים אחרים לא שייכים בו, אבל מכל מקום. מי שרגיל באבון הזה נמצא עובר לבסוף על כולם. בביאור מוסוף המביאים כי בספרי קורי דין עם לגרל שומינר, הוא מונה עוד כמה אסים ולבים שעוברים עליהם בדיבור השנור, גון זכור אשר קצת את שם לקחו במדבר, אבת את שם הלקחו, וכן על אסים בדיבור הקבון, נמצאו שנכון, סמור הבסטוי ועוד ועוד. ולסיום התחזקות יומית, היום זה היור צד של הגאון רבי יעקב בר עזרא מוצפי, ראי ודאי דאחרדית הספרדית. בארי עלה מבבל מובא שהוא היה רגיל לומר, בוטח בהשם חצי תאובנו. כלומר, מי שבוטח בהשם הפקטי של נורוי, קדש ברוך הוא נותן לו את זה בחסד. מובא בעל קודשימני, רבי עזר רבותח ומשה רבי אמרים, אפילו ראש שבוטח בהשם, חסד תאובנו. זה לרבותיי לבטוח בהשם יצבורך, לסמוך על החסדים שמרחם על הבוטחים בו, אף על פי שלא מגיע על פי דין. עד כאן דברינו לעם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב צלע ושבוע טוב.